התארחתי אצל אמיל רוזנבלט למבוא לרעיון התנהגותי מצבי. המיוחד בפעם הזאת היה שהמשתתפות, משתתפים בוובינר היו נשות ואנשי משאבי אנוש, הרבה מהם מנהלות בחירות, סמנכליות משאבי אנוש, וזה גזר את אופי השאלות, את אופי השיחה, שבאמת הייתה מאוד מאוד מעמיקה על הנושא של רעיון התנהגותי מצבי, על איך אנחנו היינו רגילים לראיין, איך מראיינים היום, מה נהוג, מה נוהגים מנהלים לעשות, וגם השאלות שהגיעו היו סביב האתגרים של רעיונות משותפים, של מנהלים שמנסים לראיין בצורה שונה מהצורה הזאת, ואיך מתמודדים איתם. פרק חדש ויחסית ארוך בפודקאסט גיוס המקצוע של מבוא לרעיון התנהגותי מצבי. פתיחה ונתחיל.
אז בוקר טוב לכולם, הגעתם לאמיל, לא טעיתם, אני מארח את מורית, שבוע הבא אני מתארח אצל מורית, יש לנו ככה שבוע של ביחד, אז קודם כל תודה רבה למורית שככה מגיעה אלינו. אין צורך להציג את מורית, אבל בכל זאת, אם יש אנשים שלא מכירים את מורית, אז מורית, אשמח שתציגי את עצמך, כי השאר הקהילה שלא הגיעו, יקבלו את ההקלטה, אז שלפחות, את יודעת, יהיה להם קונטקסט.
אני אשמח. תספר איפה אנחנו נפגשנו פעם ראשונה, אמיל. זה אם כבר
פעם ראשונה.
בקונטקסט המשותף.
וואו. אז אני אספר לכם. אז בשנת 2015 אני בעצם הייתי עוד שכיר. מדבר על זה כאילו איזה גלגול קודם של לפני 30 שנה. הייתי בעצם סמנכ"ל בתוכנה קטן שנקרא קונקור מערכות, ושם הייתי אחראי גם על המשאבי אנוש, גם על כל מה שקשור לגיוס וסורסינג ודנטינג וכו'. ובעצם רציתי, כל פעם ראיינתי אנשים, רציתי לקבל איזושהי הכשרה, ושמעתי על מורית, והגעתי בעצם לקורס של רעיונות, הסדנה של רעיון התנהגותי, שזה 4.5 שעות, משהו כזה.
יומיים זה היה, אל תהיה כזה, זה היה יומיים.
זה היה יומיים?
כן.
וואו, טוב, אז את יודעת, הזיכרון כבר קשוח, 10 שנים כמעט.
נכון.
הגעתי לאזור, זה היה באזור, למקום שהייתי בו בעבר, אז כאילו זה סבבה, ואז הגעתי והיה באמת את הרעיון, ובאמת נחשפתי לכל מה שקשור לרעיון התנהגותי, ומאז בעצם אני גם מיישם, ואני גם ממליץ לכולם לעשות את הסדנה הזאת. אני חושב שזה תשתיות מאוד חיוניות לכל מראיין, ובמיוחד רלוונטי לארגונים שצריכים לגייס את האנשים, וכמובן גם איך להדריך את המנהלים עצמם, איך לראיין. אז דיברתי עם מורית ואמרתי, בואי, אני פותח קהילת HR חדשה, שהמטרה באמת רק לתת שם ערך וכו', ואני אשמח שתבואי, והיא אמרה, אני אשמח להתארח, וכו', והנה, אנחנו פה.
אנחנו פה. מהמם. אז אני אפילו, אני באמת זוכרת את הסדנה, ככה נשאר לי, אני אספר רגע את הגלגול שלי ואיפה באמת אנחנו נפגשנו בקונטקסט. אני בעולם הזה שמשאבי אנוש כבר 26 וקצת שנים. ב9 השנים הראשונות הייתי באינטל בקריית גת, בצוות ההקמה, הניהול של משאבי אנוש במפעל הראשון שהוקם בקריית גת, היום כבר בונים את השלישי. ואז עזבתי, כבר 18.5 שנה, אני עצמאית, בעלת עסק, מלמדת את השיטה של רעיון התנהגותי מצבי כבר, ממש זה הדבר הראשון שהתחלתי ללמד. באמצע עשיתי איזו הפוגה כזאת בליווי של בעלי עסקים קטנים, ואמיל היית בקורס הראשון לדעתי שעשיתי אחרי שחזרתי להדריך, אז אני זוכרת גם את שחזרתי לעולם של גיוס ומשאבי אנוש, אז אני זוכרת באמת מאוד חזק את הקורס הספציפי שלך. ובאמת, כמו שכתבתי פה, את השיטה של רעיון התנהגותי לא המצאתי, שיטה שידועה במחקר, בספרות, אני נחשפתי אליה בזמנו באינטל, אבל דייקתי אותה, ונקרא, בתפיסה שלי שדרגתי אותה לרעיון התנהגותי מצבי, בחיבור בין ההתנהגות והמצב, ואני אסביר לכם את ההבדל ככה תכף, ואת המודל שאני מציגה פיתחתי, באמת אני יכולה להגיד ב-18 שנים האחרונות, כלומר אני מלמדת את זה ממש מהרגע הראשון, זה הקורס הראשון שהצעתי, ואני ממשיכה ומדייקת ומשדרגת אותו עד היום, אז אני מנסה, אני ניסיתי להכניס, כמו שאמרתי קודם, יומיים של הדרכה למשאבי אנוש, לשעה וחצי ככה בשביל לתת לכם את התמצית של התמצית, את עיקר הדברים, וכיף לי שגם חלק ממי שעל הקו היו בסדנה המלאה, אני אשמח שתגיבו, תגידו אם זה מתחבר לכם, אם יש לכם שאלות בעקבות השימוש דווקא בכלי, מאוד מאוד, תמיד מאוד משמח אותי, זה באמת קורס שהוא הבייבי שלי, ואני מדייקת ומשדרגת אותו כל הזמן. אז אני מרשה עצמי להתקדם, אמי, זה בסדר מבחינתך? אני רואה שכבר עלו הרבה מאוד, אתה במיוט, השתקת אותך, לא שומעים אותך, אתה במיוט. אמי? לא שומעים אותך. לא שומעים אותך.
אמרתי שזה בסדר, אנחנו באחוז טוב, אנחנו כמעט 40 נרשמים,
יופי.
אנחנו כמעט על 40 אחוז מהזה, אז זה אחוז טוב, כל השאר יקבלו בהקלטה. אז אני פשוט שם את עצמי במיוט, וההגה בידיים שלו.
מעולה, תודה. ודרך אגב, בכל נקודת זמן מוזמנות לעצור אותי ולשאול כל שאלה. אני רוצה רגע להתחיל ולשאול אתכם על רעיון אחד שעברתם בעבר שזכור לכם לטוב או לרע, ולשאול אתכם מה גרם לכם לזכור אותו כשאתם חושבים ככה ונזכרים. אמין אמר קודם שהוא זוכר את הסדנה שעשינו אותה, את המקום. אני רוצה לשאול מה גורם לכם, אם אתם נסות להיזכר בתמונה מתוך אותו רעיון, מה היה בו כל כך טוב או מה היה בו כל כך רע שגורם לכם לזכור אותו. כי בדרך כלל אנחנו זוכרים דברים עם איזשהו חיבור רגשי. אז אתם מוזמנות או לפתוח מיקרופון ולהגיד, או לכתוב מה שנוח לכם מבחינתי. בשמחה, אני רוצה רגע לשמוע אתכם. ואני אגיד שמהניסיון בסדנאות, אנשים זוכרים לפעמים רעיונות, 20-30, לפני כמה שבועות אמר לי מישהו, 44 שנים אחורה הוא זוכר את הרעיון שהוא התראיין. אז רק להראות כמה רעיונות יכולים להשפיע על החיים שלנו. יש לכם איזשהו רעיון שאתם זוכרים אותו? רוצים לפתוח מיקרופון לספר? רעיון שהמנכ״ל הקטין אותי מאוד ולא הפסיק לצלוף בי. וואו. תודה, כנרת.
היי.
איזה מרגש לשמוע. כן, אילנית, נשמח.
טוב, קודם כל תודה, אמיל ומורית, על האירוע הזה. אני יכולה לשתף בזיכרון ממש רע. שהתראיינתי תפקיד של מגייסת, זה מה שאני עושה, והמראיינת הייתה כל כך מופתעת מזה שהיא ככה הייתה בחירה מאוד בגיוס, והיא הייתה ממש מופתעת שאחד הארגונים שעבדתי בהם הוא היה ארגון עם אוריינטציה היג'ארית, והגיוס היה לו ממש מקום קטן בצוות, צוות של שבעה ומגייסת אחת, והשאר היג'אר, ו... היא ממש ירדה עליי ברמה של איך את יכולת לעבוד בארגון כזה שהגיוס אין לו משמעות ואין לו מקום וכזה.
כאילו זה אחריות שלך איך בנו את הצוות בארגון הקודם.
כן, גם לא ידעתי שזה האוריינטציה שהתראיינתי מן הסתם. לא נשארתי שם הרבה זמן, נכון, אבל כן.
זה מדהים. תודה על הדוגמה, זה... גם על השיתוף, וגם האמת שזה מעניין, כי זה כאילו, זה לשפוט אותך, ולהניח שזה היה באחריותך, כאילו להתעסק באיך בנו את הצוות בארגון הקודם, כשאת היית מגייסת, את לא ניהלת הצוות, לא היית VPHR, לא היית כאילו זה, ולשפוט אותך על זה שנשארת שם, וואו, זה חזק, תודה אילנית. א', אם יש עוד דוגמאות, או אם מישהי עוד בא לשתף, אני מאוד אשמח. אני אגיד שאני רואה ואני שומעת מארגונים, סיגל רצית לשתף, פתחת מצלמה או ש...
כן.
יאללה.
כן, את מכירה את השיתוף הזה שלי. אני רוצה לפרגן קודם כל למורית, שאני עשיתי את הסדנה ואני משתדלת להשתתף בכל זום שאני יכולה. מאז ממליצה לכם. באמת לומדת המון כל פעם מחדש. החוויה שלי של רעיון מלפני 20 שנה בערך, לא אשכח אותו בחיים, מנכ״ל נתן לי להמתין הרבה זמן, מחוץ לחדר, כשנכנסתי לחדר, הוא ישב עם הרגליים על השולחן, וכן, וסיפרתי על עצמי הרבה דברים, אז הוא אמר לי, אם כל מה שאת אומרת נכון, אז מה את עושה פה? משהו מזלזל, מקטין, בא לי להגיד את השם שלו, אבל התבגרתי מאז, אני לא אלבין את פניו, איש פרסום מוכר. אבל
זכרתי את הרגליים על השולחן, לא זכרתי את השאלה, אבל זה...
כן, כי באתי, עבדתי במקום שהיה לי טוב, והגעתי אליו לרעיון, אז הוא אמר, זה לא יכול להיות, עם כל מה שאת מספרת כל כך טוב, אז למה את יושבת?
האמת שזה מאוד מעניין, כי גם מהדוגמה של אילנית וגם מהדוגמה שלך, אם היינו יושבים עם המראיינים, אני משוכנעת, וגם כנרת, אני משוכנעת שהם היה להם תיאוריה נורא נורא ברורה ללמה הם שאלו את השאלה הזאת, ומה הערך שלה, ומה המטרה. ואני חושבת שיש לה להרבה מראיינים, ונגיע לזה עוד מעט בהמשך, אבל יש להם, יש לכולנו רציונל, או נקרא לזה, כן, רציונליזציה, זה הדרך הכי טובה להגדיר לזה, ללמה הם עשו את מה שהם עשו. יש איזושהי סיבה שהיא הגיונית עבורם, הרי אנחנו מדברים על אנשי מקצוע, אנשים הגיוניים, הם פשוט לא מבינים כמה זה גם פוגע, בסדר? ועובדה ש-20 ו... או 10, 20 שנה אחרי, אתן עדיין זוכרות את הדוגמה, ומהצד השני, אין לזה שום ערך מקצועי. כשהולכים למחקר ובודקים, האם השאלות האלה, האם התהליך הזה שאתן מתארות, משרת את קבלת ההחלטות, עוזר לנו לקבל החלטה שתנבא טוב את ההתאמה של בן אדם לתפקיד, לא, אין שום קשר בין מה את ידעת על המבנה של הארגון בתפקיד הקודם, או על זה שיש לך את הכישורים האלה ובכל זאת באת לרן, אין קשר בין זה לבין היכולת שלך להצליח, של כל אחת מכן להצליח בתפקיד, ובוודאי שרעיון שמישהו מצליף בכם או מקטין אתכם או נותן לכם להרגיש רע, ושלושתכן ככה יצאתם עם תחושה שרעה, זה בוודאי לא משרת את חוויית המועמד או את הרצון שלכם לעבוד באותו ארגון, המועמדת. ואני רוצה שנשאר ככה עם הסימן שאלה, גם למה אנשים שואלים את זה, אבל גם עם הפער הזה בין מראיינים שבטוחים שהם שואלים שאלות מקצועיות ונכונות, לבין זה שאין שום קשר בין השאלות שהם שאלו, לבין מה באמת צריך לבדוק כדי לראות את ההתאמה של בן אדם לתפקיד. ואני אגיד שרעיון עבודה זה באמת אירוע, בתפיסה שלי לפחות, זה אירוע משנה חיים. תשמעו רגע איך שסיגל הצגת את זה, את אמרת, זה מפגש שאני לא אשכח, שאני זוכרת 20 שנה, ואני כנראה לא אשכח אף פעם. כלומר, זאת חוויה שנשארת איתנו לחיים, ואני שואלת לפעמים אנשים בארגונים, כמה שנים את נמצאת כבר בארגון? אמרתי, אני פוגשת ברוב הארגונים אנשים שנמצאים באותו ארגון בין 20 ל-30 פלוס שנים, הייתי באירוע של אינטל, או של ותיקי אינטל, כתבתי עליו עם הספר שיצא עם הסיפור חיים של המנכ״ל, זכרונו לברכה, אלכס קורנאוזר, והיו שם אנשים שעבדו באינטל מעל 40 שנה. כלומר, אנחנו מדברים על רעיון אחד ששינה את מסלול הקריירה של אותם אנשים. אני מסתכלת על האנשים האלה כי גם אני התראיינתי רק פעמיים בחיים, רעיון ראשון ורעיון שני בכניסה לאינטל, אחרי זה נהייתי עצמאית, אז לא הייתי צריכה שיראיינו אותי יותר. אבל באמת בתפיסה שלי, הרעיונות שראיינו אותי שם, שינו לי את מסלול האחרים, מסלול הקריירה, תכננתי מסלול אחר לגמרי מזה שהגעתי אליו, בכלל לא הכרתי את העולם שמשהו באנוש, אבל הרעיונות שם הכניסו אותי. ואנחנו נדבר גם עוד מעט על זה שזה אירוע שהוא זמן מאוד מאוד קצר, שמשפיע בצורה משמעותית על התוצאות העסקיות של הארגון. חקרתי הבוקר בעזרת ChatGPT, ומדברים על זה שהוצאות על עבודה, כלומר על משכורות, יכולות להיות בין 30% בארגון שהוא מפעל, שיש בו הרבה עלויות של חומרי ייצור, לבין 70% בארגון שהוא ארגון של שירותים, של ייעוץ, שהאנשים הם הארגון. אז אנחנו מדברים באמת על החלטה שיש לה אימפקט מאוד מאוד משמעותי, גם עסקי וכמובן גם אישי אנושי על אותם אנשים שאנחנו מגייסים, גם להגיד למישהו, אתה לא נכנס, את לא מתאימה לארגון, זה גם אירוע שמשנה את החיים ומכוון את הבן אדם למסלול אחר. וכשאני שואלת מראיינים, מראיינות, עד כמה קל לכם לקבל החלטה, אז ריכזתי פה 100 ומשהו איש שענו, אבל התמונה הזאת מאוד מאוד דומה למה שאני רואה בארגונים, עם וריאציות ככה בין ה3 ו4, יש ארגונים שקצת יותר מסמנים 3, יש ארגונים שקצת יותר מסמנים 4, אבל בשורה התחתונה גם מנהלים, מנהלות וגם נשות אנשי משאבי אנוש, לא קל לנו לקבל החלטה, 5 זה היה קל מאוד, כמעט אף אחד, משהו כמו 5%, פה אפילו פחות, מסמנים שקל להם מאוד לקבל החלטה בסוף ראיון. רוב האנשים מסמנים איפשהו בין 3 ל-4, וככל שאנחנו חופרים לזה ומבינים לעומק, אנחנו מבינים שלאנשים יש הרבה מאוד שאלות, האם מה שהם ראו זה הדבר האמיתי, האם אנשים סיפרו לי סיפורים, האם הולך להיות פער בין מה שאני רואה בראיון ומה שאני אראה בשטח אחר כך. ואני רוצה היום לתת לכם, ככה אמרתי, ריכזתי לשעה וחצי, את העיקרים של השיטה של רעיון התנהגותי מצבי, כדי שתוכלו לנהל רעיונות עומק בצורה שתחשוף את הכישורים והפוטנציאל של מי שנמצא מולכם, נמצאת מולכם, כדי להקטין את הפער, שמה שאתם רואים ברעיון והמידע שאתם אוספים, יהיה מאוד מאוד קרוב למה שתראו אחר כך בשטח, וכדי שההחלטה שלכם תהיה כמה שיותר נכונה, מקצועית ומדויקת. ושוב, אני מזמינה אתכם לעצור אותי, לשאול בכל נקודה, כל שאלה שעולה לכם, בין אם זה לכתוב בצ'אט כשאני רואה אותו, ובין אם זה לפתוח את המיקרופון. נחבר רגע קצת לשוק שאנחנו נמצאים בו, אם אתן לא עוקבות אחרי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שבעיניי שווה מאוד להיכנס ולעקוב באופן קבוע, וזה גרף שאני משתפת בניוזלטר, בדיבור שלי, ממש לפחות פעם ברבעון. זה הנתונים הכי הכי עדכניים מינואר האחרון, אתם יכולים לראות שאחרי שלפני הקורונה היינו בערך על 100,000 משרות פתוחות, ירדנו בקורונה לקרוב ל-50-60, לא זכות מה היה המספר המדויק, תעלייה דרמטית בארץ, ודרך אגב גם בעולם, ב-21-22, עד הפיק שהגענו ל-150 אלף משרות פתוחות. לאט לאט השנה האחרונה ראינו את הירידה הדרגתית, זה המלחמה, אתם יכולים לראות בעיגול את המלחמה, את הירידה הדרמטית באוקטובר, ואת העלייה המאוד מאוד מהירה בחודש האחרון, עלינו מ-107 בערך אלף משרות פתוחות ל-127, עלייה של 20% תוך חודש אחד, כשאנחנו נמצאים בשוק עם הרבה מאוד, עם מעט מאוד אבטלה, סליחה, רוב האנשים עובדים, 3.2% מובטלים, זה ממש תחתית התחתיות של של רמת האבטלה. כמובן שיש אנשים שהם כרגע לא בבית, מפונים, בעקבות המלחמה יש לא מעט קשיים במגזרים ספציפיים, תעשיות ספציפיות, אבל אנחנו רואים בשורה התחתונה את השוק חוזר לגיוס, חוזר לפעילות עסקית, ורמת הגיוסים או מספר המשרות הפנויות דומה לרמה שהיה ממש לפני שנה, באפריל 23, כלומר איפשהו כבר התחלנו לחזור מהירידה שהייתה עוד לפני המלחמה. ובהבנה שלי אנחנו ככה בתוך העליות ירידות, אנחנו בכיוון של חזרה לעלייה. ואני רוצה לשאול אתכם, ואני אשמח אם תכתבו בצ'אט אפילו כן לא, האם נכון להגיד שהיום אתם משקיעות ברעיון משאבי אנוש, או המנהלים ברעיון שלהם משקיעים בערך 30 דקות, שעה, זה הערכה נכונה, יותר, פחות, תעזרו לי רגע להבין כמה זמן אתם מקדישים לרעיון. אוקיי, יובל כותבת כן, 30-45 דקות, יותר מ30 דקות, מעולה. אוקיי. ברעיון עצמו מושקע 60 דקות. בסדר. אז איפשהו בין 30 דקות לשעה עם נטייה נגיד לכיוון ה3/4 שעה. אז בואו ניקח שווי שכר של 10,000 שקל, שזה בערך 8.5 ברוטו, ונגיד שאותו עובד או אותה עובדת יעבדו איתכם 2 שנים. לא הרבה מאוד, לא מעט מאוד. זה אומר שברעיון של בואו ניקח שעה, קיבלתי החלטה ששווה 240 אלף שקל במשכורות שנשלם לאותה עובדת בשנתיים הקרובות. אני בכוונה רגע מנסה להסתכל גם על הצד הכלכלי, חוץ מזה שאמרנו שרעיון משפיע על החיים, כי אנחנו לא תמיד עוצרים לחשוב על הזמן שהשקעתי ברעיון, רגע, מה שווי ההחלטה שאני מקבלת בסופו, אם השקעתי שעה שלמה, זה אומר שממש כל דקה שווה 4,000 שקל של משכורות, כאילו אני חותמת על צ'ק של 4,000 שקל בכל דקה, אם ראיינתי שעה. אני שמה את זה כדי להמליץ, ככל האפשר להאריך את הרעיונות שלכם. לפעמים אנחנו מנסים לחסוך זמן ברעיון, אני אומרת, זה ממש, בעיניי זה ממש טעות, כי ככל שתיקחו יותר זמן, תשקיעו יותר בלאסוף יותר מידע, לא סתם, כן? כמובן ממוקד ומקצועי, אבל תאספו יותר מידע, אתם מקבלים החלטה יותר מבוססת ברעיון. ואמר לי פעם מנהל טוב, ולא כל אחד יישאר אצלי שנתיים, אז בואו נוסיף את עלות ההחלפה של עובדים. עלות ההחלפה של עובד, עובדת, מעבר למשכורת ששילמתי להם, זה עלות של 3 משכורות חודשיות. המינימום זה משכורת של חודש וחצי, הממוצע ממחקר ממש מהשנה האחרונה זה ממוצע של 3 משכורות חודשיות. תוסיפו לזה את ההשפעה שיש לאותו עובד, לטובה, לרעה, על הצוות, על הלקוחות, על הארגון, על המותג. תוסיפו את חוויית המועמדים. המיתוג שלנו כמעסיקים מושפע מאוד מזה שמועמדים מסתובבים בחוץ, מספרים עלינו, אומרים מה דעתם, איך היה להם, האם כדאי לבוא לעבוד בארגון, לא כדאי לבוא לעבוד בארגון, וגם אנחנו יודעים מסקרי חוויית מועמד שיש חיבור מאוד חזק עסקי. אם אני עובדת בארגון שלמשל מייצר מוצרים שמוכרים בסופר, או אני עובדת בארגון של חברת תקשורת שאני צריכה להשתמש בטלפון, באינטרנט, כל החברות האלה, חברות שהן, נקרא לזה B2C, שהן מוכרות ללקוחות שהן גם המועמדים שלהם, אז יש גם חיבור עסקי. אם אני רואה שלא הייתי מרוצה מאיזשהו ארגון כמועמדת, אני גם לא אמליץ לקנות בו את המוצרים, או לקנות את המוצרים שלו, ויכולה להיות, אנחנו ראינו ממש מחקר בעבר, שממש הראה נזק במיליונים בעקבות חוויית מועמדים גרועה. יש מחקר מאוד מאוד ידוע על וירג'ין מדיה, אם אתם רוצים את הפרטים אני אשמח לתת, שממש ראו פער של מיליונים נזק מול מיליונים של עסקאות שנכנסו, כשהם שיפרו את חוויית המועמדים. בשורה התחתונה, כל דקה ברעיון מובילה להוצאה של אלפי שקלים, שאנחנו רוצים לכן להתכונן לרעיון, כמו פרויקט ששווה מאות אלפי שקלים. אנחנו רוצים לקחת את הזמן, לכן אני מאוד מאוד שמחה שאתם פה, אנחנו רוצים לקחת את הזמן כדי להתכונן לרעיון, ודרך אגב רוב המראיינים לא מתכוננים לרעיון, מקסימום עוברים על הקורות חיים, זה לא נקרא להתכונן לרעיון, כשאני מדברת על להתכונן לרעיון זה ממש לבנות שאלון, לבנות לי את הכלי שאני ניגשת איתו, לחשוב מראש על איזה תשובות יהיו טובות לי, איזה תשובות יהיו פחות טובות לי, כדי שכשאני ארעיין גם יהיה לי מאוד ברור מה אני שואלת, וגם כשאני אוספת את התשובות יהיה לי ברור מה זה תשובה טובה, מה זה תשובה פחות טובה, יהיה לי הרבה יותר קל לקבל החלטה. הסיבה שקשה לנו לקבל החלטה זה שלא עצרנו אף פעם, או רוב המראיינים לא עוצרים לחשוב עם עצמם, מה היו תשובות טובות ומה היו תשובות פחות טובות, איזה תשובות יגרמו לי לא לגייס את הבן אדם. הרוב אומרים לי, אם אני אדע, אראה את זה, אני אדע לקבל את ההחלטה. אם אני, if I see it, I will know, כזה מין. וזו גישה בעייתית, כי אנחנו מאפשרים אחר כך לעצמנו, להטיות שלנו, מאוד מאוד לפגוע ביכולת שלנו לקבל החלטה. שאלות אם יש, כי אני מדברת יותר מדי אוטוסטרדה. אוקיי. אז אם אני שואלת אתכם איך למדתם לראיין, נשמח שתכתבו או תפתחו מיקרופון, איך למדתם לראיין בהדרכה מסודרת, בחפיפה ככה שישבתם וראיתם, מנהל, מנהלת, מה יפיין את הדרך שלכם ללמוד לראיין? תצפיות? על מי תצפיות דרך אגב? על מישהו עם משאבי אנוש, סדנאות, מעולה. על צוות גיוס, אוקיי? תודה אופיר, תודה תום.
אני יכולה להגיד על עצמי שאני באה מהעולם הביטחוני יותר, וככה הרבה מהרעיונות שלי הם מתבססים על עקרונות תשאול, כזה שאלות פתוחות, לקחת, לקבל את התשובה ועל זה לשאול שאלה חדשה.
מעולה.
אז זה ככה משהו שלקחתי מהניסיון שלי.
מעולה, תודה נועה. זה דוגמה נהדרת וזה גם בהחלט מחובר. העולמות של התשאול שהם בהחלט מאוד מאוד מקצועיים, נקרא לזה בשנים שהושקעו שם בפיתוח של מתודות, זה לחלוטין עולם חשוב. ימין מוסיף חפיפה, נוכחות ברעיונות, לבד ובסדנה. נוכחתי ברעיונות ומהחוויה והרבה מאמרים, והדרכות בהתחלה ושאלות שלמדתי בי. מעולה. אז קודם כל תראו את המגוון המאוד גדול בתגובות שלכם. אני יכולה להגיד שכשאני מסתכלת על המאמרים שמתפרסמים מדי פעם בעיתונות, וככה בכלכליסט הייתה סדרה של כתבות לפני כמה שנים, הייתה גם עוד אחת לא מזמן של מעיין מנלה, שהיא אספה את שאלת המנכ״ל, מה השאלה הטובה ביותר שלך, ואני אגיד שכאלה מאמרים, ממש לא מזמן היה של אילון מאסק, שאלו אותו מה השאלה שהוא שואל, וריצ'רד ברנסון שהיה מאמר כזה ממש בשנה האחרונה, כך שגם בארגונים הכי גדולים היום בעולם, לכל מנכ״ל יש איזו שאלת הכוח שלו, ובין מה כוח העל, איזה ילדה היית בבית ספר, ומה האמא שלך הייתה אומרת עלייך, אף אחת מהן, אני חייבת להגיד, זה לא שאלה שיש לה תוקף ניבוי. זה שאלות שאותם מנכ"לים פיתחו, תחושות בטן, פיתחו אינטואיציה, ואני מנסה לדמיין את המנהלים שמתחתם יושבים ושומעים אותם, שואלים את השאלות האלה, אז אוקיי, אז הם מאמצים אותם והם שואלים גם, או שהם מפתחים לעצמם שאלות כאלה גם, וככה אנחנו רואים את התרבות, נקרא לזה, של תורה שבעל פה, שעוברת מדור לדור, מתצפיות, אבל לא תמיד, לא בהכרח מאנשים מקצועיים. ישב אצלי סמנכ"ל VPR&D, סמנכ"ל פיתוח בסדנה, ואמר, אני פתאום מבין שאני כבר 10 שנים משדרג את היכולת שלי כמראיין, באים אנשים וצופים בי, כאילו אני מראיין מנוסה, אבל בעצם כל הזמן שחזרתי את מה שלמדתי בתחילת הדרך, שלא היה טוב. ואני 10 שנים מראיין בצורה לא מקצועית, וכולם באים וצופים בי ולומדים ממני, אבל אני לא ראיינתי אף פעם בצורה מקצועית. וזה שפשוט עשיתי את זה הרבה במשך 10 שנים, לא הפך אותי למקצועי, שפתאום הבנתי מה אני אמור לשאול. כלומר, גם מנהלים מאוד מאוד ותיקים ומנוסים, הרבה פעמים עושים טעויות, והרבה מהם הולכים באמת על המקום האינטואיטיבי. ושואלים אותי לפעמים, אז מה, את לא מאמינה באינטואיציה? את לא חושבת שיש כוח לאינטואיציה? ואני אגיד שאם היו שואלים אותך, אם את מסכימה שרופאה תנתח אותך אינטואיטיבית, או שקבלן יבנה לך בית אינטואיטיבית, רובנו היינו אומרים, לא, 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 מה פתאום, זה חיים שלנו, אני לא אשים את החיים שלי בידי רופא או קבלן, את החיים שלי, של המשפחה שלי, במקום לא מסודר. שמעתי אתמול את הפודקאסט על אסון מירון, כן, אז הבנייה האינטואיטיבית והיה בסדר וכל הסמוך שם, שמוביל למוות מיותר של 45 אנשים, אז אנחנו אומרים, לא, צריך פה אנשי מקצוע. ומהצד השני, התחלנו בלהגיד שרעיון זה אירוע משנה חיים, זה רעיון שכל אחד מהם, אפילו אם זה שכר יחסית לא מאוד גבוה של 10,000 שקל, זאת החלטה ששווה מאות אלפי שקלים. תעשו את זה במכפלות בתוך הארגון, אנחנו מדברים על תהליך שבזמן מאוד מאוד קצר, חצי שעה שעה, אנחנו מקבלים בו החלטה ששווה מאות אלפי שקלים. ואנחנו עושים את זה, או הרבה מהמנהלים ואנשי משאבי אנוש, נשות משאבי אנוש, עושים את זה אינטואיטיבית. ואנחנו גם מרגישים נורא טוב עם עצמנו, כי אנחנו עושים את זה לאורך זמן, אז כבר נדמה לנו גם שיש לנו אינטואיציה מדויקת. עכשיו גם חלק מהאנשים שגייסנו מצליחים, אז יש לי חיזוק לאינטואיציה. אנחנו רק לא זוכרים שאנחנו, זה מה שנקרא בסטטיסטיקה תחום קצוץ, אנחנו לא יודעים מה קרה עם אלה שלא גייסנו, לכולנו יש טעויות גיוס, כמובן גם לי היו טעויות גיוס, כלומר אנחנו לא באמת מנתחים ברוב המקרים את המתמטיקה, את הסטטיסטיקה מאחורי זה, ורואים את איכות הגיוסים שלנו, רואים את הקשר בין מה שראינו ברעיון ומה שראינו בשטח, בצורה, נקרא לזה מדעית, והרבה מאיתנו מסכימים לראיין בצורה אינטואיטיבית, רק לפי תחושות בטן. הכנרת שואלת על תהליך של כמה ראיונות, ואני אגיד הדרך, ואז כאילו זה לא רק שעה, אני אגיד, אני מתייחסת לזה, כנרת כמו, את זוכרת שהיה את הצ'ק, עדיין יש, אבל פחות, כי אנחנו יותר דיגיטליים היום, אבל יש את המחאה של בנק, שצריך כמה חתימות, בסדר? שיש, נכון, כל אחד מורשה חתימה, נכון? כשאת מקבלת צ'ק עסקי, אז צריכים להיות שם שתיים, שלוש חתימות של כל המורשה חתימה. ומבחינתי, את מורשת חתימה. כשאת חתמת על הצ'ק ששווה 240 אלף שקל, את חתמת החתימה שלך כמורשה חתימה לכל אחד מהרעיונות. גם יש חמישה רעיונות, כל אחד מהם צריך לחתום על אותו צ'ק. זה לא מקטין את האחריות האישית של כל אחד מאיתנו ברעיון שאני מראיינת. גם אם זה רעיון של רבע שעה, אני חתמתי על הצ'ק. כי את יודעת, ובכוונה אני, ותודה על השאלה, היא שאלה חשובה. בכוונה אני מחברת למרות שלא תכננתי מראש, אבל זה יושב לי מאוד חזק, השיחה על אסון מירון, כי חלק ממה שדיברו שם זה שהתרבות הזאת שהיא הופכת להיות מין תרבות קבוצתית של ללכת יהיה בסדר, של ללכת אינטואיטיבית. בסדר, אנחנו מדברים על משהו שכל הארגון מתרגל. למה? כי המנכ״ל מראיין ככה, כי המנהל. אני חושבת שיש פה באמת אתגר מאוד 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 גדול, לכן כמגייסות, מנהלות משאבי אנוש, מנהלות גיוס, כל אחת בתפקיד שלה, שלו, להוביל רגע את העצירה, ואת נקרא לזה שבירת הקונספציה, שבירת ההרגלים, שבירת הדרך שבה רגילים לראיין אדם, ולהגיד רגע, אולי זאת לא הדרך הכי נכונה, אולי זאת לא הדרך הכי מדויקת, הכי מקצועית, ואני לחלוטין מבינה שזה לא פשוט. זה לא פשוט, בעיקר כשמי שמראיינים נורא בטוחים שהם עושים את זה טוב. דרך אגב, לכן אני מחברת לשאלה ששאלתי בהתחלה, האם קל לכם לקבל החלטה בסוף ראיון? ואני אומרת, תראו שלא לכולם קל, או אפילו לרוב המנהלים לא קל לקבל החלטה בסוף ראיון. הדבר הנוסף שאני מחברת לזה, זה את הטעויות גיוס. אנחנו מסתכלים על טעויות, והנזק שהם עושות לכם, עושים לכם בתוך הארגון, כמה זמן אנחנו מקדישים למישהו שגייסנו, ואחרי שבוע, שבועיים, חודש, קלטנו שהוא ממש ממש לא מתאים לנו. כמה קשה לנו לפטר, כמה קשה לנו, כמה חפיפה השקענו, כמה אנרגיה אנחנו משקיעים בגיוסים הלא נכונים שלנו. אז אני מזמינה אתכם ככה להסתכל על זה, כדי להבין, האם הדרך שבה אתם מגייסים היום, היא דרך מקצועית, האם אתם עובדים עם שיטה מקצועית, וכשאני אומרת שיטה מקצועית, צריכים להיות בה שלושה דברים. אחד, זה שיהיה תוקף ניבוי, שיהיה קשר מאוד חזק, בין התחזית, מה ראינו ברעיון, והתוצאה אחר כך, כלומר, אם הסתכלתי חצי שנה, שנה אחרי הקליטה, האם מה שאני רואה בשטח דומה למה שראיתי ברעיון? זה הנתון של תוקף ניבוי, הקשר, המתאם, אם ניקח את שיעורי הסטטיסטיקה, נחזור הרבה שנים אחורה לשיעורי הסטטיסטיקה באוניברסיטה, תוקף ניבוי זה הקשר בין מה שראינו ברעיון, מה שראינו בשטח, המהימנות, בסדר? תוקף ומהימנות זה שני הפרמטרים המקצועיים לבדוק את השיטה. מהימנות זה הקונסיסטנטיות. האם אם יש לי שלושה מראיינים, שלושתם הגיעו פחות או יותר לאותה תוצאה, אני ממליצה ממש לבנות שאלון מראש, ואז אם יש מראיינים שונים שבונים, ששואלים את אותו סט של שאלות, או מחפשים את אותם קריטריונים, אז הם כולם יגיעו לאותו מידע. ומחפשים את אותם קריטריונים, אני אגיד, זה לא מספיק לכתוב יחסי אנוש או תקשורת. בסדר, בשביל שמנהל ידע לבדוק את זה, צריך להגדיר מה זה יחסי אנוש, איך זה נראה, באיזה מצבים, איך נראות ההתנהגויות, כלומר, אנחנו צריכים ממש לתת למנהלים ולמראיינים השונים פרמטרים כדי להבין איך לבדוק את זה. רוב המראיינים לא עברו הדרכה, אלא הם רק צפו באנשים שהם לא בהכרח יודעים לראיין. והפרמטר האחרון זה חוויית המועמדים. אמרנו, אנחנו רוצים שאנשים שעוברים דרככם יגידו, וואו, איזה רעיון טוב היה לי, גם אם לא גייסתם אותם, מה שנקרא Net Promoter Score, שממליצים לחברים שלהם, ממליצים לאנשי מקצוע אחרים גם להתראיין, וגם אמרנו, אם הם לקוחות עסקיים, שהם ימליצו לא לפגוע בביזנס, ימשיכו לקנות שירותים, לצרוך את מה שהארגון מציע להם. אז כשאנחנו באים לעשות את כל זה, אנחנו צריכים להסתכל או לנבא איך אותו בן אדם מתנהג ברעיון, אנחנו צריכים להסתכל על איך המוח שלנו בנוי, והמוח שלנו בנוי מחיבורים עצביים, ובעצם החיבורים העצביים מחברים בין טריגר ותגובה. כלומר, המוח שלנו בנוי בצורה כזאת שכשיש איזשהו טריגר חיצוני או פנימי, או משהו שקורה מסביבנו, או משהו שאנחנו מרגישים, מופעל החיווט העצבי, ומייצר תגובה. למשל, אם אני נוהגת ברחוב, בכביש, ואני רואה רמזור אדום, אוטומטית הרגל שלי הולכת לברקס, לבלם. זה קורה אוטומטית, זה לא משהו שדורש חשיבה, ככל שנהגתי יותר, והמוח שלי אוטומטית הפעיל את הרגל. אני אגיד עוד לפני שבכלל קלטתי שאני רואה רמזור אדום, אנחנו יודעים שהאינסטינקט של הלחיצה על הברקס, מגיע לפני שהמוח בכלל איבד את הקיו הוויזואלי של הרמזור. אילנית שואלת לגבי מהימנות, אומרת שהרבה מנהלים עם פחות כישורים אישיים ויכולת תפחוד, הם הרבה פעמים סומכים עלייך בחלק האישיותי, מה אפשר לעשות עם זה? אפשר להכשיר אותם, אילנית. ואני אגיד, אני לא מפרידה את זה לאישיות ומקצועי, אני חושבת שגם אנחנו, לפחות אני לא פסיכולוגית, אז אני לא עושה אבחון אישיותי, למרות שבאמת זה השם הסטנדרטי שבשוק, אני קוראת לזה אבחון התנהגותי, וכשאנחנו מדברים על התנהגות, זה משהו שגם אנחנו וגם מנהלים יכולים לראות, כי המנהל, מנהלת, מחר תצפי שהם יעשו ערכת עובדים, מחר תצפי שהם ינהלו את אותם עובדים, אז אנחנו בעצם צריכים להגיד להם, אתה לוקח את האחריות, או את לוקחת את האחריות הניהולית שלך, כבר משלב הרעיון, כבר בשלב הרעיון אני מלמדת אותך איך לבדוק איך אותו בן אדם התנהג בעבר במצבים מסוימים, כדי שאת תנבאי איך הוא התנהג או איך היא תתנהג אצלך במצבים האלה בעתיד, ותוכלי לקבל החלטה ניהולית. אני אפילו אגלה לך שכשאני ניהלתי גיוס באינטל, אנחנו לא ראיינו. החלק של הגיוס היה רק ללמד את המנהלים לראיין, וללוות את הרעיונות, לשבת איתם לפני הרעיון, אחרי הרעיון, להדריך אותם לאיך לרעיין, אבל המנהלים הם הבן אדם שהכי קרוב אחר כך בשטח לעובד, לעובדת. ולכן אם רק נלמד אותם איך לשאול, על מה להסתכל, וזה לא משהו פסיכולוגיסטי, זה לא משהו HR-י, להסתכל על התנהגות, זה מה שהם יצטרכו לעשות מ-day one כמנהלים. אין פה איזה משהו שהוא out of scope, לפחות לפי תפיסתית, לא יודעת, עילנית, את מוזמנת לפתוח מיקרופון, אם את חושבת אחרת, אני מסכימה איתך לגמרי שהם לא, הם מעדיפים לא לעשות את זה. כלומר, הם נורא נורא שמחים שמישהו אחר יחליט להם, אני אפילו אגיד יותר לא רק HR, אני ראיתי הרבה מאוד מנהלים שאומרים, תשלחו את זה לאיזה אבחון, שיגידו לי אם הוא 5 או 6 או 7, 5 אני לא, 6 אני כן, כאילו הם מחפשים איזה מספר, איזה משהו שמישהו יגיד לו אם הוא 6 או 7. תודה, עינני. ואני אומרת, אף בן אדם הוא לא מספר, אף בן אדם הוא לא 6 או 7, כי הוא גם המבחנים הכי מוצלחים, אי אפשר לסכם אף אחד מאיתנו במספר אחד או בספרה אחת, אולי הם הולכים על הרבה מאוד פרמטרים ורואים חוזקות חולשות בכל גם אני באופן כללי לא מאוד אוהבת את ההפרדה לרעיון מנהלים ורעיון משאבי אנוש, אני חושבת שגם אנחנו וגם הם צריכים לברר את ההתנהגות העתידית, המנהלים יבינו יותר את החלק המקצועי, אז הם יוכלו להעמיק בשאלות בתוכן המקצועי, אנחנו נוכל להעמיק בתוכן ההתנהגותי, יש גם אנשי משאבי אנוש שמעדיפים הם לבדוק את האינטראקציה בצוות, האינטראקציה עם המנהלים, אין בעיה, אבל נקרא לזה הגשטלט, ההסתכלות הכללית, היא לדעתי שלהם לפעמים אפילו יותר מאשר שלנו צריכה להיות, היכולת שלהם להסתכל היא לפחות כמו שלנו, אם לא יותר מאיתנו. ולכן רק הפער הוא פשוט לתת להם את הכלים. אני חושבת שהדבר העיקרי שקורה עם מנהלים זה שאף אחד לא לימד אותם אף פעם איך לעשות את זה, ואז באמת מאוד קשה להם, והם מחפשים שמישהו מבחוץ יגיד להם. אבל ברגע שאת מלמדת אותם, ואפשר מאוד מהר ללמד אותם את זה, אנחנו רואים שהם שמחים לקחת את האחריות, לפחות בחוויה שלי, החיות המקצועית, כי הם באמת אחר כך צריכים לנהל את הבן אדם עוד יומיים. אז זה לא לכולם זה קל, אבל זה לחלוטין אפשרי. וזה מסר, אני אגיד, זה מסר ניהולי בעיניי. כשאנחנו מדברים על, אמרתי קודם, טריגר, בסדר, טריגר שמוביל לתגובה, זה ממש כמו הכפתור שמדליק ומכבה את האור, במחקר מדברים על if this then that, אם אתה באיזשהו מצב, אז יש איזושהי התנהגות. תחשבו על, נתמה, הילד שנכנס הביתה וזורק את התיק, אוטומטית יש לי התנהגות של משהו שאני אומרת בתגובה. מישהו לא עצר לי ברמזור, במעבר חצייה, אז יש לי איזושהי תגובה כמו ההפך. חשבתי על זה הבוקר כשאני עוברת עם הכלבות בסיבוב בוקר, כשמישהו עוצר לי במעבר חצייה, אני תמיד אומרת תודה, כמו שאני אומרת תודה בכביש, בנהיגה, אם מישהו נתן לי להשתלב. אז הטריגר של פתחו לי את הדלת, נתנו לזה, מוביל ליד שלי שמתרוממת, זה לא מתוך מחשבה, זה האוטומט שלי. ותחשבו על עצמכם, יש לנו אוטומטים, איזשהו טריגר, איזשהו מצב חיצוני או תחושה פנימית, אוטומטית מייצר אצלנו איזושהי תגובה. אז אני אשאל אתכן, במצב שהתעוררתם בבוקר, מה התגובה האוטומטית שנוצרת? מה אתן עושות בבוקר אחרי התעוררות, אחרי... בבוקר. אירוע שחוזר כל יום. יכולת לכתוב או לפתוח מיקרופון, מה שבא לכם. אבל זה לא שאלה טריקית. מה האוטומטים שלכם בבוקר אחרי שאתם מתעוררים? אילנית, מתלבשת, מעולה.
צחצוח שיניים.
שיניים, תודה. מה עוד? על הבוקר, התרעננות. שירותים, שוטפים פנים, קפה, מרתיחה מים, מעולה. אף אחד עוד לא אמרה טלפון, כן? אבל הרבה מאיתנו בודקות את הטלפון. נוטלת ידיים, מצחצחת שיניים, שוטפת פנים, נהדר. לא אמרתם טלפון ולא אמרתם ילדים, כן? אז בדרך כלל בסדנאות גם אומרים לי, אני מעירה את הילדים, או הילדים נופלים עליי להעיר אותי, כן? תלוי בגיל של הילדים. בודקים וואטסאפ, בודקים מה קרה בלילה. אז מה אתם עושות כל ערב לפני השינה? קוראת רשימות תודה, פנטסטי. נהדר. מה אתם עושות בערב לפני השינה? טלפון. הנה הטלפון הגיע. שיניים, קריאת שמע על המיטה, נהדר. טלפון, ספר. מסדרת את הבית, וואי. זה צריכה להיות בלשון יחיד, זה לא שלי, אני לא מסדרת, אולי כלים אם אני ממש ממש השקעתי, טלוויזיה, מעולה, אז לכל אחת מאיתנו יש את האוטומט שלה, שלו, אבל תשימו, גם אם הם שונים בינינו, לכל אחת מאיתנו האוטומט הוא אותו אוטומט, בסדר? יש לנו איזשהו סדר פעולות יחסית קבוע, אז אני אשאל אתכם מה מזמן אמרתם לעצמכם, ממחר אני אתחיל או ממחר אני אפסיק, אבל עדיין לא התחלתם, אבל באמת הייתם רציניות, רציני, אמרתי אתכם, די, ממחר אני עושה את זה, ועדיין לא התחלתם, עדיין לא עשיתם, ממחר ספורט, כן, ממחר דיאטה, ממחר ריצת בוקר, וואו, ממחר ספורט, כולנו, אנחנו פה בשותפות גורל, לגמרי, ממחר אני אקרא לפני השינה בלילה, נהדר, אז, אני לא יודעת אם הייתם בסדנאות של התפתחות אישית וכל מיני זה, ממחר אני אלך לישון מוקדם, נכון? אז בסדנאות אומרים לנו, צריכה כוח רצון, ואת צריכה זה, ויורדים עלינו, ואנחנו יורדים על עצמנו, לא לצעוק על הילדים לגמרי. אבל האמת היא ש-40% מהפעולות שלנו הם על אוטומט, כלומר זה לא אשמתנו, אני אגיד. המוח שלנו מכוות, יש לנו ממש חיבורים עצביים, בין אותו אירוע של הילדים עשו משהו, אני צועקת. הגיעה שעה מסוימת, קשה לי ללכת לישון מוקדם, אם אני רגילה ללכת לישון מאוחר. כל עוד לא עשיתי ספורט, קשה לי להתחיל את זה. בסדר, המוח שלנו מכוות להרגלים שלנו. עד כדי כך ש-40% מהפעולות שלנו על אוטומט. אני אגיד, אם היינו בסדנת התפתחות אישית, אז היינו מתבאסות מזה, שזה באמת נורא נורא קשה לשנות הרגלים. פעם היום מדברים על 21 יום, היום מדברים על 66 ימים שצריך לעשות הרגל חדש שוב ושוב ושוב כדי שהוא ייכנס כחלק מה, נקרא לזה מהסיסטם שלנו, שהוא יהפוך להיות האוטומט החדש. אבל אם אנחנו מדברות על זה בקונטקסט של רעיון, של גיוס, אז בעצם המועמדים שלנו גם, יש להם את הרגלים שלהם, ואם נסתכל על ההתנהגות שלהם בעבר, היא הופכת להיות לנו סוג של הוכחה, סוג של עובדה שאם אותו מועמד, אותה מועמדת עשתה משהו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה כבר הפך להיות לה להרגל, אז זה עובדה, ואני יכולה לסמוך על זה שגם אחר כשאני אגייס אותה אליי לאותו תפקיד, היא תתנהג באותה צורה. זה לא משהו שאני צריכה לנחש. ובעצם זה, סליחה, זה העיקרון שמנחה אותנו בשיטה, או זה העיקרון של רעיון התנהגותי מצבי, זאת שיטת רעיון שנשענת על העיקרון, שאנחנו יודעים אותו כאמור מהמחקר, שההתנהגות שלנו בעבר, במצבים ספציפיים, ינבו בצורה הטובה ביותר את ההתנהגות העתידית במצבים דומים. כלומר, אנחנו מחפשים את החיבור הזה בין התנהגות ומצב, אמרנו, ההתנהגות שלנו היא מצבית, יש טריגר שמפעיל התנהגות, אז אנחנו מחפשים בטריגרים הספציפיים שהולכים להיות מחר בתפקיד העתידי, את ההתנהגות שמחוברת אליהם. מה האוטומט, ככל האפשר שיש לאותו בן אדם, מה ההרגל שהוא או היא פיתחו לעצמם לאותם מצבים. תכף ניתן דוגמאות. ואני רוצה לשאול אתכם, האם זה מתחבר לכם, האם זה מתחבר לאיך שאתם שואלים היום, או מה לא מתחבר. כלומר, זה אומר שאנחנו נשאל שאלות, עבודת ההכנה שלנו תהיה למפות מצבים בתפקיד העתידי, ולשאול את המועמדים, תגידי, היית פעם בכזה מצב, בואי תספרי לי מה עשית. ממש ללכת לדוגמאות קונקרטיות. אני אגיד שזה שונה מרעיון שאני שואלת, איך את בדרך כלל במצבים כאלה, בואי תני לי דוגמה. אנחנו עושים את זה הפוך. במקום להתחיל מהכללי ולרדת מדי פעם לדוגמאות, אנחנו מתחילים מדוגמאות. בואי תני לי דוגמה שעשית את זה, ועוד דוגמה ועוד דוגמה. ואז בסוף אני מסכמת להבין איך את בדרך כלל. במקום ללכת מהכלל אל הפרט, אנחנו הולכים מהפרט, מכמה אירועים פרטיים, ומרחיבים על הכלל. מסכמים לגבי הכלל. האם זה מתחבר לכם? האם זה נשמע דומה לאיך שאתן מראיינות היום? תפתחו מיקרופון, תגידו משהו. תשמיעו קול.
אצלנו הרבה פעמים ממש אוהבים קודם כל כאילו הם מראיין ביחד עם המנהלים, והם מאוד מאוד אוהבים שקודם כזה המועמד יספר על עצמו. ואני יותר מתחברת לסגנון של הרעיון המצבי, גם הייתי פעם בהרצאה שלך, אז אני מנסה תוך כדי הסיפור של המועמד לבקש ממנו, אתה יודע, לתת לו לדבר ולבקש ממנו דוגמאות. אומר, ראיתי ככה וככה וככה, אז בוא תיתן לי דוגמה לפרויקט שעשית, בוא אני אשמח לשמוע על איזשהו ממשק מהדיר, ואז כאילו משם לנסות לנבות את ההרגלים. אני פחות אוהבת את הסטייל הזה של לספר על עצמך, ואני גם כאילו פחות מתחברת, אבל כאילו זה איזשהו משהו שהוא פה כזה בטאבו, מה שנמצא. לאט לאט, אני אשמח מהדרך שלי כאילו להביא את השאלות, וזה מאתגר שאתה מראיין גם עם עוד מישהו.
אני מסכימה איתך, זה מאתגר בגלל שממה שאת מתארת, יובל, גם לא בניתם שאלון משותף.
נכון.
כל אחד הולך אינטואיטיבית, ואז האינטואיציה שלך והאינטואיציה שלהם מתנגשת, ואין שום סיכוי שזה יהיה מסונכרן, ברגע שכל אחד מראיין בלי עבודת תחנה משותפת. אני איתך, אני שונאת את השאלה, ספר לי על עצמך, ספרי לי על עצמך. כי אני חושבת שהיא שאלה כללית מדי, היא רחבה, והיא מבזבזת לנו הרבה זמן. ואני אוסיף גם לאיך שאת מתארת, זה שגם אם את צוללת לתוך דוגמאות, נקרא לזה הטריגר עבורך, זה מה הם סיפרו על עצמם, וזה לא התפקיד.
נכון.
כלומר, את שואלת מתוך המשקפיים של איך אני רואה את עצמי כבן אדם, בלי מנותק ממה התפקיד דורש. אולי אחר כך, אם במקרה מה שדיברתי עליו קשור לתפקיד, אז יהיה לך דוגמאות רלוונטיות וספציפיות.
כן, אני מנסה שזה כן יהיה קשור לתפקיד מן הסתם, כאילו שהוא ידבר על פרויקטים, זה כנראה גם שאותו מועמד או מועמדת כן ינסו, הם מבינים גם שהם ברן, הם צריכים לכוון
את התפקיד. כן, הם מבינים שהם ברן, אבל הם לא מכירים את התפקיד והם לא מכירים את הארגון, ואני מתייחסת לזה כמו, אני מציעה לך.
כן.
או אל המנהלים, ולהגיד להם, בוא נדמיין את זה כאוטו. מי אתה רוצה שינהג באוטו? המועמד או אני? בסדר? ואם אני הנהגת, אז אני צריכה לשאול בקונטקסט של התפקיד, שאלות על התפקיד, שקשורות למצבים בתפקיד. אני לא רוצה לתת לו לספר על עצמו, והוא כאילו הנהג המשני מחזיק לי את ההגה, ואז אולי הוא יוביל אותי טוב, אולי הוא יוביל אותי לא טוב, אבל אני תלויה בו, במקום שהשליטה תהיה אצלי. כלומר, אנחנו מנסים, או אני ממליצה לכם להחזיר את השליטה אליכם, ואני אגיד גם, יהיה לך את ההקלטה של השיחה היום, את מוזמנת לשתף אותה מבחינתי עם המנהלים, יש לי באתר המון המון חומרים למנהלים, אז מעבר לזה שאני שמחה תמיד לבוא לארגונים גם ללמד את המנהלים, אני אומרת, אני חושבת שאת מתארת באמת איזשהו תהליך שצריך לשנות להם את ההבנה לגבי רעיונות ולגבי הדרך הנכונה לעשות את זה. בסדר? והם באמת התרגלו הרבה מאוד שנים לרעיין ככה, אבל אמרתי, דרך טעויות, דרך טעויות גיוס לפעמים קל, לתפוס איזה אירוע כזה ולעזור, וגם אפילו לתת לך להוביל רעיון אחד, ושהם יצפו בך ויראו לאן זה מוביל. כלומר, לפעמים אפשר, בוא נעשה פיילוט, בוא נסתכל על שני אנשים שאני אדגים לך פלואו שלם של רעיון, בוא נתכונן ביחד לרעיון לתפקיד חדש. כלומר, יש כמה דלתות כניסה כאלה שאפשר להיכנס. אבל תודה על השיתוף, יובל.
תודה.
יערה שואלת על רעיונות סטודנטים, ממש תכף ניגע בזה, איך מראיינים בלי ניסיון קודם, ואופיר, לדעתי אמרת, אופיר זו בת או בן, סליחה שאני לא, אין פה תמונה שלך, אז אני לא יודעת. איך פותרים רעיון בלי ספר על עצמך? בת. תודה אופיר על השאלה. אז אני אגיד רגע בכללי, כי אני נכנסת לזה הרבה וגם מדגימה את זה בסדנאות, אבל שם יש יותר זמן. אז אני אגיד שבגדול, ככל שאת יותר ממוקדת, זה כבר יותר טוב. כלומר, נגיד, לא, תכתבי לאיזה תפקיד את מראיינת, אבל אם העיקרון שלי זה שאני רוצה כמה שיותר דוגמאות ממצבים ספציפיים לתפקיד, נגיד אם את מראיינת לתפקידי הנדסה, והבן אדם היה בעבר מהנדס מערכות, אז אפילו לשאול אותו, אני מבינה שעבדת קודם במפעל כמהנדס מערכות, מי היו הלקוחות העיקריים שעבדת מולם? עם מי בארגון בעיקר עבדת? אני אומרת תמיד, אני ממליצה להתחיל רעיון בלספר במשפט או שניים, לא יותר מזה, על הארגון ועל התפקיד, כי רמת הקשב של המועמדים מאוד מאוד נמוכה בתחילת רעיון, הם רוצים כמה שיותר מהר להתחיל לספר על עצמם, אז משפט או שניים על הארגון, ואני בדרך כלל כשאני מראיינת, אני אומרת ברשותך, ניר פתח מצלמה, אז אני אגיד, ברשותך ניר, אני רוצה לצלול לתוך הרעיון, הזמן שלך יקר, הזמן שלי יקר, אז אני רוצה לשאול אותך, כשעבדת כמנהל משאבי אנוש, מה היה גודל הארגון? אני כמה שיותר מהר צוללת לשאלות קונקרטיות שיובילו לשאלות הספציפיות, אז בוא תן לי דוגמה של הכוח שעבדת איתו שבאמת לא שיתף איתך פעולה. ואני אומרת מראש, אני מציעה להגיד מראש למועמדים, אנחנו נראיין אתכם ברעיון התנהגותי מצבי, או אנחנו נראיין אתכם ברעיון שנשאל אתכם הרבה דוגמאות מהעבר, אז תדע מראש שאני הולכת לשאול אותך דוגמאות, או אנחנו הולכים לשאול אותך דוגמאות על דברים ספציפיים שעשית בעבר, שרלוונטיים לתפקיד שעליו אתה מתראיין. כלומר, זה לא יהיה out of context שאת תוותרי על ספר לי על עצמך, וישר תצללי לשאלות שהן רלוונטיות, וממש שאלה שלישית רביעית, תהיה אז בוא תן לי דוגמה. אני רוצה שכמה שיותר זמן בתוך הרעיון יהיה מוקדש לדוגמאות הספציפיות שהם מביאים. ואני אגיד שכשעשיתי סקרים לפני כמה שנים למועמדים, ראיתי שבערך 60% שונאים את שאלת ספר לי על עצמך. ואז אם 60% שונאים ו-40% שלא שונאים, זה בגלל שהם התכוננו אליה מראש, והם באו מהיועצת התעסוקתית עם איזה ספיץ שהם הכינו מראש, אז זה לא באמת עוזר לי להבין אותם, אז גם זה וגם זה אומר שזה לא שובר את הקרח שהרבה חושבים, וזה לא משרת לא אותנו ולא אותם. ולכן אני מציעה לעשות שאלה הרבה יותר, אנשים מאוד שמחים לספר על עצמם, וככל שאתם שואלים שאלות יותר ברורות ונהירות, ושהם לא צריכים לדמיין, לא צריכים להמציא, קל להם מאוד לענות על זה. לכן ככל שאתם שואלים שאלות מאוד קונקרטיות, מאוד ספציפיות, הם שמחים והרבה יותר קל להם לענות. שאלה תספר לי עצמך נשמעת, שאלה נורא נוחה וקלה, וכל המראיינים בעולם מתחילים איתה, אבל היא באמת שאלה שרוב המרואיינים שונאים אותה, והם מרגישים שהם צריכים להתכונן אליה, והם צריכים להנדס אותה, ומספיק שהיה להם, נדעת מה, שנה הם לא עבדו כי הייתה אחרי חופשת לידה, כבר כולם מתעסקים איתה בזה, או היא עזבה ארגון כי היא לא הסתדרה עם המנהל הקודם, כבר כל רעיון מתחיל איתה בלמה עזבת כל כך מהר את הארגון. וכל הסיפור של ספר לי עצמך, הוא נכנס כל כך הרבה קונוטציות שליליות או אסוציאציות, זה כל כך, זה שוב, זה מחזיר לזה ש... איך שהמועמד, מועמדת, בחרו להציג את עצמם, מנהל לי את כל הרבע שעה הראשונה של הרעיון, ואמרנו, כל דקה ברעיון שווה 4,000 שקל, תחשבי על כמה זמן בזבזת בשליטה של המועמדים, שהם גם לא נהנים מזה, כאילו, יש פה מספיק סיבות בעיניי ללא לא לפתוח ככה רעיונות.
נורית, אני רוצה לשאול שאלה, קצת מחוץ לקונטקסט, אני היום בצד השני ואני מתראיינת, מוציא אותי מדעתי השאלה, ספרי לי עצמך, איך אני לוקחת את המושפות והופכת את זה לרעיון מתנהגות
כזה. אז אני אגיד רגע על רגל אחת, כי באמת, כמו שאומרים, אנחנו בקורס למראיינים ולא למתראיינים, אבל תודה על השאלה, סיגל, כי להרבה מכם יוצא להתראיין ולהיות גם בצד השני. אז אני אגיד שכמתראיינת אני מציעה לך גם להכין מראש הרבה מאוד דוגמאות מאוד טובות, ולא כל כך משנה מה ישאלו אותך, תעני עם דוגמה. גם על ספר לי על עצמך, ספרי לי על עצמך, את יכולה לענות עם דוגמה ולהגיד, אני יכולה לספר לך עצמי שאני מאוד מאוד אוהבת את התפקיד הזה, והדבר שאני הכי אוהבת זה, כשאני מצליחה לעזור למנהל לעשות זה, או לגייס מישהו וללוות אותו, ובוא ניתן לך דוגמה. מבינה, כלומר, דרך דוגמאות, לענות על כל השאלות שהם שואלים, לא ממש משנה מה הם שואלים. וככל שהמראיין מולך יראה את היכולת הפרקטית שלך בתחומים השונים כמנהלת משאבי אנוש, אז יהיה להם מאוד קל להתרשם ממך, גם אם הם לא שאלו את השאלות הנכונות, גם אם הם לא ידעו איך לשאול.
אני חושבת שזה קושי שהוא, מישהי שיתפה פה שהיא יושבת ברעיונות עם מנהלים שלא מראיינים ככה, חוויתי את זה הרבה בצד של מראיינת, איך להסיט את בעצם להסיט את
הרעיון לרעיון התנהגות. אז אמרתי, הדרך להסיט, אני עושה את ההפרדה, הדרך כמראיינת שיושבת כשותפה, זה לעשות עבודת הכנה עם המנהלים, זה ממש לבנות שאלונים מראש, או לבקש לפחות את החלק הזה, תן לי כדי שהם יראו איך זה נראה, ובהדרגה לשנות. הדרך כמתראיינת, זה פשוט לכל שאלה לענות עם דוגמאות, לא ממש משנה מה שואלים אתכם. להכין מראש הרבה מאוד דוגמאות, שמראות את היכולות שלך כדי שתוכלי לדרכם להדגים. אוקיי? חשוב לי כן להדגיש שכשאני מדברת על לאסוף דוגמאות, הכוונה היא לאסוף דוגמאות מהעבר, מההיסטוריה האישית של הבן אדם, זה היה אמור להיות כמו מין מנהרת זמן, ניסיתי לדמות מנהרת זמן בווידאו הזה, אני מרוצה ממנו, להבדיל מי לשפוט על ההתנהגות ברעיון עצמו. כלומר, לפעמים אנשים חושבים שכשאני אומרת, נבקש דוגמאות מהעבר, אז ההתנהגות ברעיון עצמו נתפסת אצלם כאילו זה העבר לעומת התפקיד העתידי. חשוב לי לדייק, ההתנהגות ברעיון היא התנהגות ברעיון. אם אנחנו מדברים על התנהגות מצבית, היא משקפת לי את איך מחר תתנהגי ברעיון העתידי שלך. היא לא משקפת לי את איך תתנהגי כסמנכ"ל משאבי אנוש או מגייסת. ולכן אני לא שופטת את ההתנהגות ברעיון עצמו, גם אם הוא איחר, גם אם, בסדר, יכול להיות שיהיו דברים שיעלו לי סימני שאלה, או איזה כוכבית אדומה, דגל אדום, אבל אני אשאל אותם האם הם בעבר היו במצבים ספציפיים לתפקיד, ואני אבקש את הדוגמאות, אוקיי? שאלות אם יש עד כה, או הערות.
אפשר שאלה?
כן, בטח.
קודם כל, אני מגיע מהתחום ממש בתחילת הדרך,
בהצלחה, בהצלחה.
תודה רבה, אבל השאלה באמת מבחינת, ספר לי על עצמך, שזה בשבילי זה סוג של פרי סטייל, אני חשבתי על זה שדווקא זה כן כדאי בעצם לבקש מהמרואיין, אבל לתחם את זה ממש למשהו כמו 5 דקות.
חבל, זה יכול, יכול יותר טוב פשוט. זה, אני אגיד שא', אני מעודדת אותך להמשיך ללמוד, ונהדר שהגעת הנה, ואני חושבת שלכל מי שעושה הסבה לתחום, באמת כדאי להעמיק ולפתח, נגיד, ולנסות כל מיני טכניקות ושיטות. אבל נגיד, הקושי העיקרי עם פרי סטייל, זה שאתה מפתח לעצמך פרשנות שהיא פרי סטייל, והיא לא בהכרח בעלת תוקף ניבוי. אין בהכרח קשר בין מה שאתה מדמיין מבין, ואני אגיד שמסתובבות 1001 תיאוריות, על אם הוא התחיל בלספר פה, זה אומר עליו א', ואם הוא התחיל בלספר פה, זה אומר עליו ב', ויושבים יועצים תעסוקתיים ואומרים, תראה, אם מראיין אותך, אם מראיין אותך מנהל עם שיער לבן, סליחה, אני אשתמש בוויז'ואל שלך, בסדר? אם מראיין אותך מראיין עם שיער לבן, אז הוא כנראה איש מאוד מנוסה, ותספר לו על הניסיון שלך וזה, אבל אם מראיין אותך מישהי מ-HR, אז תגיד לה שאתה אבא, ויש לך 3 ילדים, כי היא נורא תתרשם מזה שאתה איש משפחה וזה. ואנשים ממש בונים תסריטים שונים של איך להציג את עצמם, בטריגר של איך אתה נראה, מה שרק אומר שאין איזה שום משמעות לפרי סטייל הזה. בסדר? מצד שני, אם אתה פותח את הרעיון אחרי שבנית שאלון שהוא קשור לתפקיד, אז כל דקה שלך ברעיון אתה יודע מראש מה תהיה תשובה טובה, מה תהיה תשובה לא טובה. אתה יכול לעשות משהו עם התשובות, ואתה יכול לנהל את זה. אתה כל הזמן עם הידיים על ההגה מוביל את הרעיון. ובהמלצה שלי, זה מה שאני מציעה לכם להיות. אני מציעה לכם להיות במקום שהרעיון הוא בשליטה שלכם. אמרנו, כל דקה שווה 2,000 שקלים, אני רוצה לתכנן את הרעיון בצורה טובה. איך הוא מתראיין, או איך היא מתראיינת, לא קשור ליכולת שלהם מחר כמהנדסקים, כטכנאים, כאנשי שירותים. אין שום קשר לאיך אתה יודע להתראיין. אם אתה יודע להציג, זה פשוט שני עולמות שונים. יש המון שפיתחו תיאוריות, יש המון רציונל שאני שומעת, אבל אין לו קשר למציאות. אוקיי? אז לכן ההמלצה החמה, באמת לא ללכת על הפרי סטייל. ואני אראה רגע מה כן, בסדר? ולמה הוא לא עובר? רגע, השקף שלי הנורא יצירתי. אז, ואני לא שוכחת את שאלת הסטודנטים, ממש עוד רגע אני אתייחס אליה. מדי פעם שואלים אותי מה זה אומר, אם אני חושבת שמה שהיה הוא שיהיה ואין מקום להתפתחות, אז חשוב לי לדייק ולהגיד, אני מאמינה בפוטנציאל אינסופי להתפתח. אנחנו עושים הסבות במשך החיים, אנחנו עוברים תהליכים, אמרתי, אני הייתי שכירה ונהייתי עצמאית, וכעצמאית עברתי כל מיני עולמות, ואנחנו פוגשים אנשים, ניר, אמרת שאתה חדש בתחום, אז מסקרן אותי, כי מה עשית קודם?
בעולם של מערכות מידע.
מהמם, כמהנדס מערכות מידע?
זאת אומרת, בעצם נושא של יישום והטמעה.
אז באת מהעולם הטכני, הטכנולוגי.
כן, וגם ניהול פרויקטים, הגעתי לזה פשוט כי הכרתי מישהו מתחום של הגיוס, וזה מאוד משך אותי.
נהדר. כלומר, אתה אומר, אני עושה הסבה מקצועית, בעצם מתוך העולם הטכני המקצועי של לעבוד עם המערכות, לעולם של הגיוס, של לזהות מי מתאים או מי לא מתאים לתוך העולם הזה. פנטסטי.
נכון.
גם מבחינת... לכן אנחנו אומרים, לכולנו יש מקום להתפתח. כלומר, זה, אם הייתי שואל אותך לפני שעברת לתחום, אז היכולות שיכולתי לראות הן מן הסתם מהעולם המקצועי, אבל גם כנראה אם ניהלת אז גם היכולת הניהולית, ואם ראיינת אנשים אז גם היכולת לראיין. כלומר, ראינו את הפוטנציאל בדברים אולי שעשית בעבר, או אתה ידעת להגיד על עצמך, אפילו אם זה דברים שעשית במקום האישי. אז אני, אבל... כל מה שעשית עד הנקודה שנגיד אני מרנת אותך עכשיו להיות מנהל גיוס או מגייס באיזשהו ארגון, אז כל מה שעשית עד עכשיו זאת ההתפתחות שהתפתחת עד אותה נקודה. כמובן שיש לך פוטנציאל אינסופי כמו לכולנו להתפתח, אבל אני אוכל לשמוע דוגמאות רק על הדברים שעשית בעבר, רק על המקומות שעשית, אפילו אם זה היה סמי מקצועי, אפילו אם זה היה במקום אישי, אפילו אם אנשים באו להתייעץ איתך ואני יכולה מתוך זה. זה דוגמאות מהעבר, הן פשוט לא בהכרח במקום המקצועי. זה מתחבר לשאלה ששאלתם קודם על סטודנטים, כשאני מראיין את חבר'ה צעירים, או אנשים שעשו הסבה כמו ניר, אז אנחנו יכולים להסתכל על הדוגמאות שלהם מהעבר, גם אם זה מהלימודים, גם אם זה מהצבא, משירות לאומי, כל דוגמה, כל התנהגות שהם התנהגו בעבר, כל חוויה שהם חוו בעבר, זו חוויה שהם מביאים איתם לתוך הרעיון, אנחנו יכולים לשמוע עליה, ואני אגיד שככל שהם חבר'ה צעירים יותר, אז הדוגמאות באמת יהיו לא בהכרח מתוך אותו עולם, כמובן כמו של אנשים עם ניסיון, אבל עדיין יהיו להם דוגמאות. אף אחד לא מגיע, גם, סליחה ניר שאני אקח את הדוגמה שלך, אבל גם ניר, שהרגע עשה את ההסבה המקצועית, בוודאי בהיסטוריה שלך בעבר, היו מקומות שעבדת עם אנשים, היו מקומות שראיינת, כלומר אחרת שנמשכת לעולם הזה של עבודה עם אנשים, אחרת לא היית מחליט לעשות הסבה. גם חבר'ה צעירים שהם סטודנטים, יש להם איזושהי משיכה, הם כתבו איזשהו קוד, הם עבדו על איזושהי מערכת, הם עבדו עם אנשים, הם נתנו אולי שירות, הם עבדו בתנועה, היו בתנועת נוער, כלומר, אני מסתכלת על הילדים שלי, אז הילד בן 18 וחצי, עשה פרויקט, הוא לומד היום הנדסת מחשבים, ב-י"ג, אז הוא עשה כבר פרויקטים בלימודי מחשבים בתיכון. הוא עזר לחברים בעבודה, הוא עבד כמה חודשים באיקאה, אז יש לו איזושהי עבודה זמנית שהוא עשה שם. אני יכולה לראות דוגמאות, גם אם זה על דברים שהם משרות סטודנטיאליות. הייתי פעם בכנס לפני כמה חודשים, ועלה על הבמה בחור בן 24, אמר אני בן 24 ויש לי 7 שנות ניסיון, יש לו עסק של סלבס כאלה, עסק של פרסום, שהוא מחבר בין סלבים לארגונים שמחפשים את הסלבריטיז שיפרסמו אותם. 7 שנות ניסיון, מגלגל עסק של מיליונים בגיל 24. כלומר אנחנו רואים חבר'ה צעירים עם הרבה מאוד ניסיון, בטח בזירות היום שיש אינסטגרם, מדיה חברתית, עולמות שהם חיים בתוכם, נולדו לתוכם, הם בונים לעצמם ניסיון בגיל הרבה יותר צעיר, ואנחנו פשוט יכולים לשאול אותם על זה. כלומר, ההזמנה תהיה לשאול את אותה שאלה, גם אם זה מישהו צעיר, מישהי צעירה, ולאסוף את הדוגמאות, גם אם הם לא אחד לאחד דוגמה של עבודה, קונטקסט של עבודה, גם מסביבה שהיא סמי מקצועית נקרא לזה, כמו התנדבות, כמו תחביבים, אבל עדיין אנחנו צריכים להוביל את זה ולשאול את השאלה, האם פעם היית באירוע הזה, בוא תספר לי מה עשית. אוקיי? אני לא זוכרת מי שאלה את השאלה לסטודנטים, האם זה עונה? יערה. רק תגידי אם זה נתן לך מענה, אם יערה עוד פה. ואם לא, אז תפתחי את המיקרופון. אז נחבר את זה רגע, אני אאסוף את כל זה לפני שאני רוצה להראות לכם כמה דוגמאות. אז אנחנו מדברים על מודל שהוא חצי מובנה. חצי מובנה אומר שאני אשאל את השאלות המרכזיות מראש, ואת שאלות הפולו-אפ, שהם החלק הלא מובנה, נשאל אחר כך. אנחנו נשאל כל מועמד וכל מועמדת את אותו סט של שאלות, כדי שנוכל להשוות את ההתנהגויות השונות של אנשים באותם מצבים. אני אדבר רגע, כך דרך הדוגמה הזאת, גם כדי להתחיל להדגים מה זה מצב, ואני אגיד שהרבה אנשים הולכים לצ'אט GPT לשאול, ואני רוצה רק להסביר ככה ממש על רגל אחת את ההסבר, את ההבדל בין רעיון התנהגותי לרעיון התנהגותי מצבי. כששואלים את צ'אט GPT, תן לי שאלה התנהגותית, אז הוא שואל, וזה ממש שאלה שקיבלתי מהצ'אט, שאלה כמו, אולי אתה יכול לתת לי דוגמה, איך הנעת את הצוות שלך להשיג מטרה ספציפית, או לעמוד בדדליין קצר. כלומר, אנחנו רואים פה את ההתנהגות, מבקשים לשמוע את הדוגמה להצלחה להניע את הצוות. עכשיו זה נשמע לנו שאלה טובה, היא מסתכלת על העבר, על דוגמה ספציפית. הבעיה העיקרית שהיא כבר מכניסה את התשובה לתוך השאלה. אומרת, תשאלו את עצמכם, מה הסיכוי שאני אשמע דוגמה שהבן אדם לא הצליח להניע את הצוות? האם יש איזשהו סיכוי כזה? כנראה שלא. אם מראש אמרתי, בואי תספרי לי איך הנעת את הצוות, אני אשמע דוגמה שהנעת את הצוות. מצד שני, אם אני אשאל את השאלה, האם קרה פעם שעמדת מול איזשהו דדליין קשוח, שהיה דדליין מאוד קשה, מה עשית? אז תיארתי את המצב, להתמודד עם דדליין קשוח, דדליין שהיה מאוד קשה לעמוד בו, שאלתי שאלה אובייקטיבית, נקייה, מה עשית? בואי תני לי דוגמה, מה, היית כזה מצב? בואי תספרי לי מה עשית שם. השאלה היא נקייה, לא אמרתי שהצלחת, לא אמרתי שנכשלת. אני גם לא רוצה באותה מידה לשאול על כישלון, ויש הרבה מראיינים שאומרים, בואי תספרי לי על דוגמה של כישלון, דוגמה של הצלחה. לא, אני רוצה לתאר את המצב, נגיד כאלה שיש להם ריליסים כל שבועיים, שהיית צריכה לעשות ריליס כל שבועיים, וראית רגע לפני סוף הריליס שאת לא הצלחת לעמוד בדדליין. מה עשית? שאלה על המצב. המצב אמרנו, טריגר הוא חיצוני לבן אדם, ואז אני יכולה לשמוע, חלק יגידו שהם הצליחו, חלק יגידו שהם לא הצליחו, אבל השאלה הייתה נקייה, הייתה שאלה אובייקטיבית. תן עוד דוגמאות. למשל, אם אני מגייסת לתפקיד של מחירות, אני יכולה לשאול שאלה על לקוח עצבני, כי יש הרבה לקוחות לא עצבניים, לא מרוצים, לא משתפים פעולה. אני אשאל, תגידי, קרה פעם שניסית למכור ללקוח עצבני, או שניסית למכור ללקוח שלא שיתף פעולה, לא רצה לקנות. בואי תני לי דוגמה, מה עשית? תני לי דוגמה לכזה אירוע. ניקח עוד דוגמה, נגיד למנהל פרויקטים. מנהלי פרויקטים, הבעיה העיקרית זה שאני צריכה לנהל או להוביל פרויקטים מישהו שלא משתף פעולה, שאין לי סמכות עליהם, סליחה. הבעיה העיקרית בפרויקטים זה שאין לי סמכות על אותם אנשים, וכמובן הקושי הוא כשיש כאלה שלא משתפים פעולה. אז אני שואלת, תגידי, קרה לך פעם שעובד שלך בצוות, שלא הייתה לך סמכות עליו, התנגד, לא שיתף איתך פעולה. תני לי דוגמה. שכשאני אומרת, תני לי דוגמה, בכל אחת מהדוגמאות האלה, השאלות הפולו-אפ יהיו חפירה בתוך הדוגמה. כלומר, אני לא מסתפקת בשאלות כלליות או בתשובות כלליות של איך את עם לקוחות עצמניים, אני מרגיעה אותם, נהדר, בואי, מעולה, בואי נמשיך הלאה. אני לא נשארת עם תשובה כללית, אני גם לא שואלת אף פעם איך את, ולא איך אתה. כי איך את או איך אתה מזמין תשובה כללית. אני שואלת במקום זה, בואי תני לי דוגמה. תספר לי על אירוע קונקרטי ספציפי. כשאני אומרת אירוע קונקרטי ספציפי, זה משהו שממש יש לו טיימליין, שאת יכולה להגיד, כן, לפני שבועיים קרה אירוע א', ב', ג'. והיא אומרת לי, כן, במקרים כאלה אני בדרך כלל, אני עוצרת אותה, ואני אומרת, רגע שנייה, לא במקרים כאלה, בואי תעצרי רגע ותחשבי על אירוע קונקרטי, על אירוע ספציפי כזה, שהייתה לך בעיה. ניקח קודם, היה מערכות מידע, שמשהו שהיה אמור לעבוד, פתאום לא עובד, המערכת יש לה איזושהי תקלה, יש לה איזשהו בג, משהו לא עובד כמו שבדרך כלל עבד, אז אני אשאל, בהבנה שלי, זה קורה הרבה כשאנחנו עובדים עם מערכות, אז אני שואלת, האם קרה פעם שהמערכת שעבדת מולה לא עובדה כמו שתכנן, כמו שחשב, נכנסת ופתאום היה איזשהו שינוי, פתאום הייתה איזושהי בעיה, מה עשית? בעיה שהייתה מאוד משמעותית מבחינתך, אוקיי? אני אעצור רגע כדי לראות אם יש שאלות, אם זה מתחבר ככה, אם הדוגמאות עושות לכם שכל, כלומר, בשביל לעשות כזאת עבודה, בשביל לראיין ככה רעיון, אני צריכה לעשות עבודת הכנה, למפות את המצבים הספציפיים לתפקיד, ולכל תפקיד כזה, לכל מצב כזה, אני בונה סט של שאלות רקע. האם זה משהו שקרה לך בעבר? בואי תני לי דוגמה, אני אחפור בתוך הדוגמאות הספציפיות. אוקיי? בעצם עבודת ההכנה שלי נראית ככה, אני ממפה את המצבים שמאפיינים את התפקיד, אני חושבת, ותכף אני אראה לכם דוגמה, לכל מצב כזה על תשובות טובות, תשובות פחות טובות, בסדר? אני רוצה לחשוב מראש, אם שמנו קודם את המחירות, מה זה מישהי שמתפקדת טוב מול אותו לקוח עצבני, ומה זה מישהי שמתפקדת, מישהו שמתפקד פחות טוב מול אותו לקוח עצבני. תודה רבקה, אני שמחה. כלומר, לכל אחד מהמצבים האלה וסט השאלות האלה, אני אגיד רגע בסוגריים, בשביל לראיין מספיק לי השאלות, מספיק לי מיפוי המצבים והשאלות כדי לראיין, אבל כדי לקבל החלטה, הרבה יותר בקלות, ואמרנו, יש לי מטרה שיהיה לכם הרבה יותר קל לקבל החלטה, אנחנו צריכים יחד עם המנהלים לחשוב מראש על התשובות הטובות והתשובות הפחות טובות. ואני לא סתם אומרת יחד עם המנהלים, אני אגיד, זה אחד המקומות שלרוב המגייסות והמגייסים ממש ממש קשה. קשה לנו לעשות עבודת הכנה, הם מסבירים לי שאין למנהלים זמן. אבל אני אגיד, אני חושבת שזה מקום שקריטי שאנחנו נלחץ. ממש כמו שאני לא אוכל לגייס למנהל שלא עוזר לי בדיוק של הפרופיל, אני לא יכולה לעזור למנהל שלא ישב איתי מראש ובנה איתי, שמיפה איתי את המצבים שהולכים להיות בתפקיד. ולפעמים זה לא עם המנהל, אלא עם מישהו שבצוות שעושה את אותו תפקיד, זה גם בסדר גמור, אפילו עדיף. לשבת ולהיכנס, המטרה שלנו היא להיכנס לנעליים של אותם מועמדים, של אותם עובדים עתידיים, ומתוך העיניים שלהם לזהות את המקומות הקשים, כדי שנוכל להכין את שאלות הרקע, האם פעם היית בכזה מצב, בואי תני לי דוגמה. תני לי דוגמה ספציפית שאת זוכרת. אמרנו, אנחנו חושבים מראש על התשובות. אני אראה לכם איך זה נראה, ובאמת בסדנאות אני ממש מחלקת חוברת כזאת, עוד כמה רואים רגע, אני אפתח את התכונות. רואים טוב, כן. אני מחלקת כזאת חוברת שאני עם הרבה דוגמאות, וזה נראה ככה. כלומר, אני לוקחת למשל את המצב של להתמודד עם בעיה בתחום חדש שרק למדת, וזו שאלה שאפשר לשאול אותה לכל תפקיד דרך אגב. אז אני שואלת, האם בתפקידים קודמים היית צריכה לפתור בעיות? באיזה מקרים קרה שזה היה בתחומים חדשים שרק למדת? בואי תני לי דוגמה לכזאת בעיה שהתמודדת, שאת זוכרת במיוחד, שהייתה משמעותית במיוחד. ואני חושבת מראש, ואתם רואים פה איך זה נראה, הפלוס והמינוס הזה, ה-V וה-X, תשובות טובות ותשובות פחות טובות. זה ממש דוגמאות שעלו מתוך ארגונים, שככה ריכזתי ואספתי, וכשאני מתכוננת לרעיון בתפקיד ספציפי, אני עושה עוד עבודה לדייק, להקטין את הפער בין התיאור פה שהוא יותר ג'נרי, לתפקיד הספציפי, כי להתמודד עם בעיות חדשות, יש בגיוס, יש בהנדסת מערכות, יש במחירות, יש בכל תחום, בשיווק, בכל תחום יש בעיות בתחומים חדשים שרק למדנו. אז יש פה העבודה המשלימה, צריך להיות הדיוק של החיבור בין השאלות שבניתי לבין, והתשובות שהכנתי מראש לבין התפקיד הספציפי. אני כן רוצה ממש להכין את זה, לתפור את זה לתפקיד הספציפי שאני מראיינת, ואני עושה את זה בשלושה צירים, גם סביב ההתנהגות המקצועית, איך אותו בן אדם מתפקד מבחינה מקצועית, גם סביב ההתנהגות הבין אישית, איך הוא מתפקד, איך היא מתפקדת בצוות, בקונפליקטים בצוות, איך היא מתפקדת בקונפליקטים מול המנהל, מנהלת הישירים, וגם סביב מוטיבציה. הרבה מראיינים מנסים סביב המוטיבציה לבדוק מה את יודעת עלינו, כמה את רוצה להתקבל לארגון, למה חשבת שאת מתאימה לנו, בעצם מסתכלים על, נקרא לזה, על הרציונל, על מה אני חושבת שגורם לי, גרם לי לבוא הנה, או מה אני רוצה רציונלית, מה, לאן אני מתכננת את העתיד שלי, אבל האמת היא שהמוטיבציה שלנו היא אמוציונלית, היא לא רציונלית, והמועמדים הרבה פעמים לא יודעים מה מניע אותם. כלומר, אנחנו צריכים סט של שאלות, שאני אגיד על רגל אחת, הן יותר מחוברות להנאה באלף, ממה נהניתי בעבר, ממה פחות נהניתי בעבר, ואנחנו מחפשים את החיבור בין מה שנהנית, נהנית ממנו בעבר, לתפקיד העתידי, לראות שזה באמת מתאים והולם, והרבה פעמים אנשים הולכים לתפקידים שהם לא מדויקים להם, וזו האחריות שלנו להגיד שזה לא מדויק להם. אנחנו נבין את זה הרבה יותר טוב מהם, גם את הסיפור המוטיבציוני. אז אני אעצור פה, ככה ברבע שעה האחרונה, אם יש עוד שאלות. אני אגיד שאם אתם רוצים ללמוד עוד על השיטה, אז יש גם סדנה לאנשי משאבי אנוש, אתם יכולים לסרוק את ה-QR קוד ולהגיע. אני מניע אתכם סדנאות למנהלים, אז יש פה את הבר מימין את הוואטסאפ שלי, מוזמנים לכתוב. וגם אני אשתף כמובן את המצגת. למי שרוצה, אני מזמינה אתכם לכתוב לי, לשלוח לי את המייל שלכם בוואטסאפ, אני אשלח לכם בשמחה את המצגת. ושמתי פה גם את הלינקדאין שלי למי שרוצה להתחבר. אבל אני אשמח מאוד מאוד, אם יש לכם שאלות, אם יש עוד דברים שככה נשארו לכם לא ברורים, וגם אם אתם...
אז מורית,
קודם כל... אם תספר איך אתם יוצאים מהסשן, אני אשמח. כן.
אז קודם כל, תודה רבה. אני חושב שעשית לכולם הרבה מאוד תיאבון. אני גם, ברשותך, אשמח שתשלחי לי, ואני גם אשלח לכולם. כמו שאמרתי, אני מאוד ממליץ בכלל לכולם גם לשמוע את הספוטיפיי של בורית, יש לה שם טונה של תוכן, ולהיות רשומה גם בכל מה שמורית, פודקאסט, ומורית מדברת וכו', זה מאוד מאוד חשוב. מורית, יש לך היום איזשהו משהו, גם קורסים דיגיטליים שאנשים יכולים...
הקורסים הדיגיטליים שלי הם בעיקר באתר, והם פתוחים וחינמים לכולם. כלומר, יש קורסים שעשיתי בעבר והם פתוחים שם. הקורס רעיון שלי הוא היברידי, הוא חצי אונליין והוא חצי פיזי, אבל הוא לייב איתי. כלומר, אני למדתי שהחלק המשמעותי זה באמת השאלות של האנשים והיכולת לנהל את הדיאלוג, אז אין לי קורסים שהם מוקלטים בכוונה. כלומר, כל מה שהיה לי ושיכולתי, אז שמתי באתר שלי במוריציה.il, אתם מוזמנים, יש שם המון המון חומר, כמו שמין אמרת, גם וובינרים מהעבר, גם קורסים, הכל פתוח שם, לא צריך להירשם, ואפשר לקבל את הכל בחינם, אבל הסדנאות הם, שהם בתשלום, אז הם לייב, גם החלק האינטרנטי נקרא לזה.
חברים, יש לכם עוד שאלות, חוץ מלפרגן למורית על כל הזמן, יש שאלות, הנה יש פה שאלות בצ'אט.
כתבו תודה. האם יש ברעיון התנהגותי מצבים מקום למועמד להפגין למידה, הודעה בטעות או בדפוס התנהגות שלא שירות אותו קרוי? בהחלט אפשר, חלי, אבל אני הייתי מציעה לשאול את זה דרך שאלה על מצב, כלומר להראות למידה, אני אוהבת לשאול בדיוק את השאלה שהראיתי לכם, על האם קרה פעם שניסית לפתור בעיה שלא הכרת קודם. מה עשית? כי זה מראה לי איך למדת, איך ניגשת לאותה בעיה. הודעה בטעות, אני יכולה לשאול לא על ההודעה, אלא לשאול האם זיהית שהייתה לך טעות נגיד בנתונים, מה עשית? כלומר, אני מזמינה אותך להסתכל על המצב ולשאול עליו. האם, ולא לשאול על ההודעה, לכן לא לשאול על ההודעה, אלא לשאול על הטעות. האם זיהית שהייתה לך טעות, מה עשית? האם זיהית שהיה לך, שפעלת באיזשהו מצב, והדרך מהעבר כבר לא התאימה, מה עשית? אני רוצה לשאול, שאלה נקייה מצבית, ולא שאלה התנהגותית, אבל לחלוטין, כל המצבים תגידי אם זה מתחבר לך השאלות ששמתי עכשיו, אבל אלה השאלות שהייתי שואלת, במקום איך למדת, או במקום איך, האם הודית בטעות, או האם שיפרת פעילות בדפוס שלא שרת אותך. אני ממליצה תמיד לשאול על המצב הספציפי. אוקיי? מעולה. תודה רחלי. איך אני מציעה לפנות למנהל מגייס שמאוד רוצה מועמד ומתעקש, אבל לדעתי הוא לא יתאים לצוות לחברה אחרי שפירטתי והוא עדיין רוצה לקחת אותו. אני בהחלט חושבת שאנחנו יועצים, כן? אז המקום שלנו הוא לייעץ, הוא לא בכך להחליט, אבל אני מציעה לעשות, להזמין את המנהל לחשוב מה יקרה אם יהיה קונפליקט, או להדגים מתוך הרעיון, לא רק תחושות בטן או אינטואיציה, אלא להגיד למה את חושבת שלא יתאים, איזה דוגמאות ראית ברעיון, ואז מה את מדמיינת שיקרה בעתיד. כלומר, אני אומרת, בשביל שיהיה ביניכם סינכרון, גם את וגם המנהל צריכים ברעיונות לשאול הרבה מאוד דוגמאות על העבר. ואני לא יודעת אם ככה המנהלים מראיינים, תגידי אופיר אם זה, אם הם מראיינים אצלך, אם הם גם מעורבים ברעיונות וגם שואלים שאלות על העבר. אני אומרת, אם השאלות שהן על העבר, והם מספרים דוגמאות, ואת אומרת לו, תראה, כמו שהוא התנהג שם, הוא התנהג גם אצלך, לכן אני חושבת שזה פחות מתאים, אז אני חושבת שיותר קל להם להתחבר. אם אתם עושים רעיונות נפרדים, שאת שואלת על הצוות והוא שואל על המקצועי, ואז את היחידה שיכולה להראות את זה, אז הם לא יאמינו. אם הם לא בעצמם שומעים את הדוגמאות האלה, יהיה להם מאוד, יהיה לך מאוד קשה לשכנע אותם. כלומר, הדרך לרתום מנהל מגייס שמתעקש שמישהו, שאת מזהה שהוא לא מתאים, לא מתאים, זה פשוט לתת לו לחוות את המועמד, אז לפעמים זה אפילו ליצור רעיון נוסף, משותף, שלך ושל אותו מנהל, ושאת שואלת את השאלות על דוגמאות מעבר סביב קונפליקטים, קונפליקטים בצוות, קונפליקטים עם הארגון, מה קרה כשלא הסכמת עם מישהו, מה קרה כשנתנו לך הנחיה שחשבת שהיא שגויה, כמה דוגמאות סביב המקומות היותר רגישים וקשים, ותראי למנהל את התשובות שלו, תעזרי למנהל להבין למה, למה את חושבת שזה לא, אבל אני אומרת, המנהל יצטרך לחוות את זה, לחוות את המועמד, מספר על דוגמאות מעבר כדי שתצליחי לרתום. אם זה רק, רק בסדר, ההמלצה שלך מול ההמלצה, ההחלטה שלו, מאוד קשה לרתום. אני לא חושבת ש... בגדול נורא קשה לאנשים להשתכנע. שמעתי פעם, אני לא זוכרת אפילו באיזה ספר זה היה, אבל דיברו על החלק של, של אלה שחושבים שכדור הארץ שטוח, שבעצם הדרך היחידה לשכנע אותם זה להטיס אותם בחללית, להתרחק ולראות בעצמם את הזום, כי עד שהם לא בעצמם יראו מרחוק את כדור הארץ כעיגול, ויבינו שהם רואים באמת את זה, כל התמונות שהם יראו, הם יגידו שמישהו עשה מניפולציה על המצלמה, מישהו עשה מניפולציה על התמונה, אנשים צריכים לראות בעצמם כדי להשתכנע. תחשבו על תהליכים שאתם עשיתם, שינוי שאתם עשיתם, עד שאתם לא השתכנעתם, אני אומרת, אני יודעת עם עצמי את התהליך שלי, נגיד של חזרה בתשובה, לפני, לא יודעת מה, עשור בערך, זה דרש תהליך שלי עם עצמי, לא משנה מה אמרו לי, לא משנה מה זה, זה רק כשאני עשיתי את התהליך עם עצמי ועברתי והשתנתה לי האמונה, אז הצלחתי להזיז הציד האמונה של 45 שנה שאין אלוקים, ולהגיע למקום שאני היום מאמינה שיש. אבל זה דרש ממני לעשות את התהליך. אף אחד אחר לא יכול היה להגיד לי שום דבר בלי שאני אעשה את התהליך עם עצמי. אז זה לחלוטין מה שיש לי להגיד לך על מנהלים, רק מלשמוע אותך אומרת, רוב המנהלים לא ישתכנעו, עד שהם לא יראו בעצמם. תגידי, אופיר, אם זה מתחבר לך. ניר שואל, האם מומלץ לשלב חברי צוות ומנהל בחלק מהרעיון, כדי לקבל פידבק נוסף, כמו בדיקת התאמה, נגיד, אני לא אוהבת את הביטוי הזה, התאמה ל-DNA, כי זה מונח כללי מדי, ניר, אני מציעה לפרק את ההתאמה ל-DNA להתנהגות ומצב. בסדר? אז בהחלט מומלץ לשלב, אפילו עדיף, שהם יראיינו. כלומר, אם אני צריכה לבחור בין אני יראיין או אתה תראיין, תמיד, המנהל יראיין, תמיד אני עדיף שהמנהל יראיין יותר מאשר HR או אני כיועצת. הם הקריטים שהם יראיינו. אני אגיד שרעיון בשניים מעלה את תוקף הניבוי, כי אם יש הטיות שלך ויש הטיות של עוד בן אדם, אז רעיון של בן אדם שני, של שניים ביחד, מוריד את רמת ההטיות, אבל חייבים לעשות עבודת הכנה. כלומר, אם אתה עושה רעיון שכל אחד בא, כמו ש... קודם היו הדוגמאות, נדמה לי, של יובל, שכל אחד בא אינטואיטיבי, אז זה יוצר התנגשות, זה לא יוצר סינכון. אבל אם עשיתם יחד עבודת הכנה, בניתם סט של שאלות כזה כמו ששמנו קודם, אז זה בהחלט בעל ערך. שוב, לא כדי לבדוק התאמה לדנ"א כללית, אלא כדי לשאול שאלות על מצבים ספציפיים, ושהם רואים את ההתנהגות הספציפית, ושהגדרת איתם מראש מה זה תשובה טובה, מה זה תשובה פחות טובה. כלומר שה-DNA הארגוני מאוד מאוד ברור, מתורגם, נגיד ממש עשיתי, לא מזמן עבדתי עם שני ארגונים שיש להם, אתה יודע, סט ערכים מאוד ברור, אז ממש ישבנו ותרגמנו, אוקיי, איך נראית ההתנהגות של, נקרא לזה נגיד משהו כמו ביחד ננצח כזה, איך זה נראה במצב הספציפי של לקוח בא ושאל שאלה, איך נראה הערך ביחד ננצח עם המצב הספציפי של לקוח שאל שאלה מאוד מאוד שקשה לך למצוא את המידע, אז אתה מתייעץ עם חברים, ואתה נעזר, ואתה לא רק מנסה לבד לפתור, אלא בסדר, אז ה-DNA הארגוני של הביחד, מתרגם להתנהגות הספציפית, כשהלקוח בא ושואל שאלה. בסדר, זה הקו שאני מציעה בעבודת ההכנה, בין ה-DNA הארגוני לבין השאלות הספציפיות, שאלות והתשובות. אתה מראש מכין אותם, ואז אתה בהחלט כדאי שתראיין ביחד איתם, אז יש להם ערך מאוד גדול, כשהם מראיינים והם שומעים את הדוגמאות, הם יכולים להבין אם הבן אדם מתאים או לא מתאים. שאלות נהדרות, תודה עליהן. אופיר, האם זה עונה לך? זה ענה לך? לא, לא יודעת אם את עדיין פה.
אז תודה רבה למורית, למי שיש עוד שאלות, אתם מוזמנים לשלוח למורית במייל, ואנחנו נעלה את ההקלטה, תודה רבה לכולם.
תודה אמיל על
באמת.
ההזמנה, לא אמרתי בהתחלה, אבל תודה רבה על
תודה רבה
ההזמנה
לך, תודה רבה
ולכולם
שהגעת וככה
על הנוכחות.
כולם נהנו מהשידור, שיהיה בשורות טובות לכולם ואני אעלה את
אמן. תודה רבה רבה.
תודה.
Thank you.